דרך עם פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכנה ועוד. שלום, ברוכים הבאים, אנחנו בפודקאסט מספר 321 של רוורס הפלטפורמה, וזה במפרס מספר 40 באולפן רן, אדון ודותן. אהלן חבר'ה.
אהלן, בוקר טוב.
בוקר טוב. אנחנו היום ב-30 באפריל 2017, אני היום עם קול צרוד במיוחד, אז תסלחו לי, ונתחיל עם הקצרצרים שלנו. אז במפרס, אני אעשה את התזכורת הזו עוד פעם אחת, במפרס זה סדרה של קצרצרים, שבה אני, אלון ודותן, מספרים מה פגשנו שהוא מעניין בחודש האחרון, מעולם פיתוח התוכנה, בין אם זה פרויקטים באופן סורס, בין אם זה בלוג פוסט מעניינים, טוויטרים, ובסוף גם יש כמה מצחיקים, והכרזה, אז תישארו עד הסוף. נתחיל מהאייטם הראשון שלי, למעשה המלצה מקטי, שהיא עוזרת לנו רבות בתקצור ובתמלול של הפרקים. אז קטי מספרת לנו על מנהלת או מגדירת ממשק משתמשים, או UX-רית נקרא לזה ככה, בשם סגית, ועל הרצאה שהיא עשתה שהיא מאוד מאוד טובה. אני ראיתי חלק מההרצאה, לא ראיתי את כולה, אבל נשים את הלינק. הרצאה מעניינת, בקיצור הרצאה מעניינת וטובה על user experience. אז תודה קטי ותודה סגית על ההרצאה. הנושא הבא שרציתי להזכיר זה אדיטור חדש. אז הרבה זמן כבר לא רואים אדיטור חדש, נכון? יש את התקופה של האדיטורים הארכאיים נקרא להם, VI ו-Emacs, שעד כמה שהם ארכאים כולנו אוהבים להשתמש בהם ולריב מיותר טוב, ויש את האדיטורים המודרניים יותר כמו סבליים, טקסטמייט, אטום וכולי,
ויז'ואל סטודיו,
כן, אוקיי, וכן, ויש כמובן גם את כל הדברים שהם יותר מאדיטורים נקרא להם, שהם ממש IDE שלהם, ויש מלא, זאת אומרת לא נזכיר את כולם, ברור. אדיטור חדש ומעניין שראיתי שמתפתח ממש עכשיו בקוד פתוח נקרא XI אדיטור, שזה קצת דומה ל-VI, אני מניח שהמפתח של זה שם לב לדמיון בין השמות וזה לא במקרה. אז XI אדיטור מפותח בעיקרו על ידי מפתח בודד בזמן ל-20% שלו בגוגל, לפחות ההתחלה שלו, ויש בו כמה אלמנטים מעניינים. אחד זה שהוא נכתב מ-0 ועכשיו. שתיים זה שיש לו ארכיטקטורה שמחולקת לפרונט-אנד ולבק-אנד. למעשה, הבק-אנד של האדיטור זה כל מה שעושה את הפעולות הלוגיות, בין אם זה קריאה של באפרים, כתיבה, תנועות של, 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 של הקרסור וכולי, ויש לו פרונט-אנד. ופרונט-אנד יכולים להיות הרבה. ולמעשה, כבר מהיום הראשון, כבר היום יש איזה, אני חושב, 6, 7 או 8 פרונט-אנדים שונים לאותו אדיטור. אז אם עד עכשיו מי שבא ופיתח אדיטור בדרך כלל עושה את זה בחבילה אחת, הוא החליט לעשות את זה באופן מודולרי, וזה מעניין. אז אפשר נגיד לעשות פרונט-אנד אחד שמבוסס על קוקואה, ופרונט-אנד אחד שמבוסס על GTK, ופרונט-אנד אחד טקסטואלי בכלל, ויש עוד כמה. זה כבר דוגמאות של פרונט-אנדים שקיימים, וברמת העיקרון מוגדר ממשק בין הפרונט-אנד לבין הבק-אנד, הם מדברים ביניהם, אם אני לא טועה, בפרוטוקול באפרס או פרוטוקול אחר דומה, וזה עושה את זה מאוד מעניין, כי למעשה זה מנמיך, זאת אומרת, עבור בקאנד מסוים אפשר ליצור, עבור בקאנד של אדיטור מסוים, אפשר ליצור מספר ממשקים שונים של אדיטור, שזה אני חושב פותח לא מעט אפשרויות למעשה שם את כל שאר המפתחים בנקודת ההתחלה הרבה יותר טובה ומעניינת, ולא צריך לפתח את הכל מ-0. סתם אני זוכר נגיד בפודקאסט ששמעתי על הצוות של אטום, איך הם מתמודדים עם קריאה של באפרים גדולים, ואיך מתמודדים עם קריאה של באפרים מאוד גדולים וכולי. אז זה למעשה פותר את מפתחי הפרונט-אנד של האדיטור מהתמודדות כזו ועוד הרבה דברים אחרים, ומגדיר את הממשק ביניהם, וזה יכול להיות מעניין. דבר נוסף מעניין שקשור לאדיטור הזה, זה סדרה של הרצאות שפרסם המחבר שלו, שהוא איזה דוקטור למדעי המחשב, אני חושב בברקלי או באחד האוניברסיטאות האלה באזור, שבה הוא מספר על ה-computer science מאחורי האדיטור הזה. כלומר, הוא ניסה לגשת על זה בגישה ככה מאוד מדעית, ובואו נראה מה יצא בסוף. כבר אפשר היום לקמפל, זאת אומרת להוריד ולקמפל, אבל זה עדיין לא ממש מוכן לשימוש של הציבור, כלומר רק לכאלה רוצים לחיות על הקצה המדמן של הטכנולוגיה או של האדיטורים, מוזמנים לבוא ולעשות את זה. זהו, זה היה לגבי האדיטור הזה, ונעבור אליך, אלון.
עוד משהו על האדיטור, הוא כתוב ברסט, שזה דעתי מעניין.
נכון.
האדיטור הראשון אולי, לא יודע, לפחות הראשון שאני מכיר שכתוב בראסט, וגם בגוגל, הוא מישהו מגוגל שכתב בראסט, ויש אגב איזה 40 ומשהו contributors, אז לא יודע, אז אולי גוגל עושים משהו פנימי בראסט גם. אז אולי נראה משהו בהמשך מלחמת ראסט גו, אני יודע. אולי יצא מזה משהו.
כן, אבל תשמע, זה שפות לדומיינים, זאת אומרת, נכון שיש דברים שאתה יכול לכתוב או בראסט או בגו, אבל בעיקרון הקייסים שלהם שונים, היוס קייסים שלהם שונים. פה אתה צריך מינימום latency, אתה צריך כאילו latency ברור ומוגדר מראש, וראסט הגיוני, כמו שראסט הגיוני לכתוב דפדפן.
דווקא ראסט יותר הגיוני, דווקא גו נשמע לי יותר הגיוני לכתוב אדיטור, לדעתי. לא יודע, הוא מאוד, ראסט הזה מאוד לואו כזה, לואו לבל. טוב, לא יודע, בסדר, אין לי ניסיון אמיתי בראסט שאני יכול...
תראה, אני יכול להגיד, נגיד, עם הפודקאסט ששמעתי לחבר'ה של אטום, שהם באמת כתבו את כמעט הכל בג'אבסקריפט, ולאט לאט הם הולכים וכותבים חלקים שונים ב-C++, כדי שזה יותר מהר. אז אתה יודע, הזריזות של אדיטור זה משהו שהוא קריטי. אז זאת אומרת, ואתה יודע, אם אתה בודק מי יותר זריז, נקרא לזה ככה, ראסט או גו, או למי יש latency יותר צפוי, אז ברור שראסט מנצח, כי שפה שהיא לא garbage collector. טוב, נעבור אליך.
נעבור אליי. אז open sourcing Sonnet, גוגל הוציאו library construction neural network, זה מה שמאחורי Deep Mind בעיקרון, המחשב שעושה כל מיני AI מול משחקים, שח, אני יודע, מנסים עם בליזארד בסטארקראפט לעשות, דיברנו על זה פעם, ללמד אותו לשחק מול שחקנים, אז עכשיו זה בגיטאב, ו... מי שרוצה לבנות איזה neural network, משהו פסיכי, אפשר לנסות להשתמש בזה. זה פרויקט אמור להיות די רציני ודי מטורף, אבל זה מאוד דומיין, מישהו מאוד ספציפי, זה לא שמישהו יגיד, יש לי, בא לי להרים משהו בneural network, אבל אם מישהו יש לו איזה משהו בתחום, זה נשמע מאוד מעניין, כאילו, כבסיס למשהו.
כאילו, בא לי לכתוב איזה אפליקציית Neural Networks ל-iOS, סתם ככה כי בא לי.
סתם כי בא לך, כן, אבל אם יש לך סטארט-אפ שבמקרה בתחום, אז נשמע מאוד מעניין. כן, זה לא תחום פשוט, אבל...
אבל זה חייב להיות בבוט ובתוך דוקר.
כן, כבר שחררו דוקר לאייפון?
בטח, פעמיים.
פעמיים, דוקר 2 ודוקר 3. טוב. הקיצור נמשיך. הרוקו,
זה הזמן אולי להגיד, אתה יודע מה, אם אנחנו כבר בנושא הזה, שהיה פודקאסט מאוד מוצלח ב-1 באפריל, מי שלא יזין לו, אז מוזמן ללכת להזין, פחות או יותר שני פרקים לפני זה. היו קטעים, בקיצור, אפשר היום אולי לגלות שלא הכל היה אמת, בוא נאמר.
היה משהו אמיתי? בוא נלך הפוך.
גם חשוב להגיד שזה היה 1 באפריל, כי יש אנשים שחושבים, שומעים את זה עכשיו, חושבים שזה אמיתי.
אז זהו, אז נגיד מישהו כתב לי בטוויטר שהוא מאוד אהב את הפרק, ויש לו תחושה שחלק מהאייטמים שם לא נכונים, לא אמיתיים. אז אני כותב לו רק חלק. ואז הוא אומר לי, כן, במיוחד אהבתי את זה שמי שכתב את אטום אדיטור, אחד מהם הוא איש VI והשני איש אימקס. אז אמרתי לו, אופס, זה בעצם נכון. זה במקרה שתלשל שם סיפור אמיתי, אבל זה ממש במקרה, בטעות, וכל השאר הוא אכן מומצא.
כן, אז פרק קצר יחסית גם היה.
טוב, אבל עכשיו הכל אמיתי.
עכשיו הכל אמיתי, הרוב, בסדר, 90%. בוא נגיד, גם דונלד טראמפ יכול לעשות פייק ניוז, אז גם אנחנו, קצת. טוב, אז היה איזה, לאירועי הקראשים האחרונים וכל האלה, היה לאירוקו איזה סיפור, אירוקו מי שלא יודע, זה פלטפורמה לאפליקציות, SaaS על AWS, Git based, Git push, והאפליקציה רצה, במילה אחת. אז היה להם איזה אירוע של במשך 26 שעות בערך, די משמעותי באירופה, ששרתים פשוט הודיעו על אירור לא ברור, כאילו על אירור H10, אני לא זוכר בדיוק מה זה H10, אירור בקוד כביכול, ולקח להם הרבה זמן לפתור את זה, יותר מיום, ומה שהסתבר שהם הוציאו את הסיפור זה שהם לא שינו קונפיגורציה לשרתים, עשו איזה סקריפט שהם שנה קונפיגורציה לשרתים, והסקריפט הזה נכשל, ובאמצע, וחלק מהשרתים היום קונפגים לא נכון, כאילו רוב השרתים כן היום קונפגים נכון, וחלק איזה כמה נשארו קונפגים לא נכון, והם לא ידעו על זה, ומה שקרה יש להם איזה משהו שעושה איזה ראונד רובין כזה בין האפליקציות והשרתים, אז זה כל חצי שעה דברים זזים שרת, אז פתאום כל אפליקציה יש לה איזה חצי שעה של אירורים, ואז זה מפסיק לכמה שעות, ועוד פעם חצי שעה של אירורים, והם לא יצר, היה להם קשה בגלל זה גם לאתר את זה, כי היה להם חלונות מאוד, חלון זמן מאוד קטנים, כאילו, לאתר את הבעיה, הם אומרים, והם חשבו שזה הדאטאבייס שהם עשו קודם, אז הם עשו רולבק למייגריישן, ועד שבסוף הם גילו את הבעיה, שזה בעיית קונפיגורציה, ש... נתקע לאיזה שרת או משהו, כי זה רק איזה אחוז אחד מהאפליקציות כל הזמן נפגע מזה, אבל בסיבוב, אז בעיה מעניינת. היה כיפית שיש לך חלון זמן קצר לפתור בעיה.
אני רק יכול להגיד שזה שהם קוראים לזה H10 error, זה מאוד מנמיך את הקריטיות של כל הבעיה, כי אתה קורא את כל הדבר הזה, ואין לך מושג מה זה H10 error. זה מאוד כזה קריפטי. היה נחמד אם היו אומרים מה זה H10 error.
כן, H10 error זה upcrashed.
כן, זה כאילו גנרי, זה כאילו, היה לנו error.
כן, אז זהו, הם שינו את זה, אגב, הם רשמו פה שהם שינו את זה עכשיו ל-H99, שזה internal error, כי זה היה גם טעות ב-errorים.
הגיוני.
לא, platform error. כי אתה...
הייתי על אירוקו,
ובאמת היה זה, ואתה אומר, מה קרה? מה קרה? ואז המסיק. אוקיי, זה גליט שיניים כנראה, ואז עוד פעם קורה. ועכשיו זה פלטפורם, זה קצת יותר רגעני, כי אתה מפסיק לבדוק את עצמך. אז גם שיגעו אותנו. וגם סתם איזה, הצבנו את כולם. בקיצור, כן, אבל זה היה יותר רציני ממה שכאילו הם אומרים, אבל... טוב, הם אומרים שזה 1% מהריקווסטים. באירופה. טוב, זה לא מעט. 1%.
טוב, זה כאילו נושא, תמיד צניתי את האירורים האלה באירוקו, שאין לך מושג מה, אם תמחה איזשהו אירור כזה סתום, לא ממש מסבירים לך מה קרה, ואיזשהו חלק כזה, חלק מג'יק כזה, שאתה מבין בעצם מה קרה ככה מהאינטואיציה שלך, ואז אתה פותר את זה. אבל זה בעיה כללית נראה לי, שתהיה יותר ויותר חריפה, כי עכשיו עם כל הסרברלס וכל הדייסים למיניהם.
ברור.
שיש אירור בפלטפורמה, אז אתה לא בדיוק מבין מה יש. ובסרבר, כאילו, לפחות בלמדה, זה מה ש... מניסיון שלי, זה ממש קריפט. אתה יכול לנחש אפילו מה הייתה בעיה.
כן, העניין הוא ש... הם צריכים להגיד את האירורים נכון. כי אם הם אומרים לך אירור, זה משהו מבלבל, כי זה אפליקיישן, upcrashed, זה כאילו נשמע שזה בעיה שלך. ופלטפורם אירור, אז אתה אומר, טוב, יאללה, יש להם בעיה, כאילו, אין לי מה לעשות עם זה יותר מדי.
כן.
אז מאוד ח...
או שהשאלה אם אתה גרמת לפלטפורמר, או ש...
לא, פלטפורמר,
אם זה אקשן או לא.
לא, לא, הם אומרים נגיד פלטפורמר, או אצלהם זה כאילו, עזוב, הבעיה שלנו, משהו כזה. דירוקו פלטפורם, זה כאילו, אין לך מה לעשות עם זה. Unlike other error, אין לך מה לעשות יותר מדי. Try again in a minute. כאילו, או וצ'ק דה סטטוס סייט, כאילו, אז יש אירורים שהם בסדר, אבל הם נתנו לך אירור לא נכון, אז זה כאילו אשמתך. כי אם נגיד הדאטאבייס שלך למטה ואתה נסה להתחבר אליו או משהו כזה, אתה תחטוף את האפקראש, זה מטעה.
טוב, זה, אנחנו חכה ונראה איך מתפתחים, איך מתפתח כל העולם של האירור ריפורטינג בכל הפלטפורמות סרברלס למיניהן.
כן, זה מעניין האמת, כי זה תחום בעייתי. טוב, עבור לדבר הבא, גוגל הוציאו פקט צ'ק, שאפשר available בגוגל סרט, שאתה יכול לבדוק מה שדיברנו מקודם, אז אפשר לדעת אם משהו פייק ניוז או לא. אז החלק הפיתוחי של זה, שאתה צריך לשים schema.org, מי שמכיר, זה מרקאפ על ה-HTML, כדי לעזור לגוגל סרט אנג'ן לקבל מידע שהוא יותר אובייקטי, ואז הוא יכול להבין אותו יותר. אז אם אתה אומר לו זה קליים, אני טוען משהו, שמשהו קרה, אז הוא אחרי זה יוכל בחיפוש להגיד אוטומטי האם זה mostly true או שזה לא נכון או שזה...
איך הם יודעים?
גוגל חכמי מאוד. אם היית מקשיב מקודם, יש להם כזה neural network מטורף. הקצר...
לא, אם אני מפרסם בבלוג שלי משהו, ואני שם את הסכמה והכל, איך הם יכולים לדעת אם זה נכון או לא?
אולי הם מנגג'ים אליך, או פייג' רנק.
לא, זה לא, זה קליים. זה על קליים. הם טוענים, אתה אומר, זה מת בתאריך זה וזה, אז זה נגיד משהו קל, כי אז הם יגידו, טוב, ברוב האתרים או בוויקיפדיה שהוא אמין, נניח, רשו משהו אחר, כנראה שזה לא נכון. אבל כאילו, הם יגידו לך שכנראה אתה שקרן. עכשיו, יכול להיות שתגיד קליים שוואלה, אין להם מושג. תגיד להם מה הגובה שלך, אז הם יגידו, טוב, בסדר, מה אני אעשה עם המידע הזה?
כן, זהו, אני אעשה כאילו לראות איך זה באמת, על שימושים פרקטיים לזה, לא יודע, נגיד בתקופת בחירות, אני רוצה להגיד, נערך סקר כזה ואחר, וזה התוצאות, שזה כשלעצמו, משהו שקשה לדעת אם זה בכלל נכון או לא נכון, גם בעולם האמיתי, או לא יודע, הרוסים משפיעים על התוצאות, או כל מיני כאלה. איך אתה יכול להחליט האם זה אמיתי או לא, כבן אדם, א' וב' כמכונה, איך אתה עושה את זה?
יש לך אלגוריתם כבן אדם, בוא נגיד שהיית מתחיל לקרוא, בודק, נגיד היום אומרים לך דברים פשוטים כמו, דונלד טראמפ כל שנייה זרק, אתה יודע, אלה, אחוז מהפיגועים היו ככה וככה. אז אם אתה לוקח קצת סטטיסטיקות, זה משהו שגוגל כן יכולים לבדוק אוטומטי ברמה, אם הם צריכים להבין את השאילתה, אבל נניח שכן, אז הם יכולים לענות לך על זה, ואם אתה תעשה ריסרצ' ידנית, אתה גם תגיע לזה. אז יש דברים שאפשר. וזה כנראה משהו שהולך להיות חם מאוד, כאילו לדעתי זה תחום שהולך להיות מטורף.
בקיצור, דונלד טראמפ יושב שם בבורד של הפרויקט הזה.
כן, בטח. תראה, ברגע שהוא עוזב, אז סוגרים את הפרויקט.
כן.
אין מה. זה פרויקט של 8 שנים.
לא, תראה, זו שאלה פילוסופית, אבל אתה יודע, יש לי הפתגם הזה של ההיסטוריה נכתבה על ידי המנצחים. אין דבר כזה אמת אבסולוטית, כל אחד בא ומספר את הסיפור שלו, בסופו של דבר זה נחשב לאמת. סתם אני תוהה, כאילו, האם זה רק הרוב זוכה? כאילו, אוקיי, זה שהרוב, רוב האתרים אומרים ש-X, האם זה אומר ש-X נכון? אני סתם מעניין אותי לראות האם לגוגל במקרה הזה יש איזושהי גישה מעבר להרוב זוכה.
תראה, בוא ננסה, נרים אתר. נרים מלא אתרים עם פייק, כאילו על תאריכים ומשהו כזה, ואז זה יופיע שוויקיפדיה משקר.
נשמע לי עבודה קלה.
כן. אלפי אתרים עם SEO טוב.
מה הבעיה לעבור את וויקיפדיה ב-SEO? קטנה.
אין בעיה, תן לי יום.
תעשה כמו טורקיה, פשוט תסגור את הגישה לוויקיפדיה.
טוב, נמשיך?
זה לא 1 באפריל, אז בוא נמשיך.
כן, כן, בוא נמשיך, כן. על הפרק של 1 באפריל תעשו את זה, תראו שהכל פולס. טוב, אז גוגל אופן סורס, גוגל הוציאו אתר חמוד עם גישה לכל הפרויקטי אופן סורס שלהם, גם הוציאו מלא פרויקטים אופן סורס, אפשר לחפש לפי שפות, לפי תחומים, לפי טאגים של Cloud Developer Tools, Education, Enterprise, Internet of Things, Programming, Security, Testing, Utilities, קיצר יש מלא, ואפשר למצוא מלא פרויקטים שהם open source של גוגל, אפשר גם לחפש בגיטאב, למה זה מעניין? לא יודע, כי גוגל יש להם איזה חותמת כנראה קשרות כזאת, שמשהו שווה משהו, וזה מעניין לראות דברים.
זהו, רציתי בקשר הזה להזכיר פודקאסט שנעשה עם אחד החבר'ה בגוגל מאחורי האתר הזה והיוזמה, אז הוא קצת בא ומסביר איזה אתגרים היו להם. סתם לדוגמה, נגיד איך מחשיבים, מה זה פרויקט אופן סורס? למשל, האם אנדרואיד זה פרויקט אחד, או שזה הרבה פרויקטים? האם הוא אופן סורס או לא? חלקים, הרבה חלקים גדולים ממנו פתוחים, אבל יש גם כאלה שלא. בקיצור, יש להם לא מעט, היו להם לא מעט התלבטויות ואיך לעשות את זה, ושאל אותו, אוקיי, אז כמה פרויקטים אופן סורס יש לגוגל? אז הוא אומר, אנחנו לא כל כך יודעים, כנראה שבאזור 2000. אתה מבין? אז, כן. אז זה כזה מאוד פאזי. אבל עדיין האתר הזה מאוד עוזר, כן, אני רואה בכותרת להם כתוב 2000. אבל אם לא, רומר בעצמו, אנחנו לא באמת יודעים. כלומר, יש פרויקטים של בן אדם אחד שעובד בגוגל, ויש פרויקטים שהם אנדרואיד או כרום, שהם ענקיים, ומאות או אלפי אנשים עובדים על זה בעולם, הן בגוגל והן מחוץ לגוגל. אז מאוד קשה לבוא ולהגדיר מה זה פרויקט אופן סורס ומה זה פרויקט אחד ומה זה, איפה לוקחים הרמה של תת פרויקטים ושמים את כולם תחת אותה מטריה. עדיין האתר הזה הוא מאוד משקע ויפה, שווה לבקר.
כן,
בו
כן, שווה, הוא חמוד להלאה. ומה שמלחיץ אותי פה שיש פה פרויקט של דארט שנראה מאוד מתוחזק, אבל סתם אומר אנגולר דארט.
עלו להיות שעוד חדשות מהפרק של 1 לאפריל הם לא היו פייק ניוז.
כן, לא, הוא ממש מתוחזק, כאילו בימים האחרונים, זה ממש מלחיץ. 4 days ago, כאילו, וואו. טוב, לא יודע, אותי זה מלחיץ. אבל בוא נמשיך הלאה.
איך עוד לא עשו אתר isdartdead.com?
בוא נרים, או, ובוא נרשום שכן, ונשים את הפקט, ונראה מה גוגל אומרים, אם כן או לא, ואז נדע מה העתיד של זה. טוב, נמשיך הלאה. עוד נמשיך עם גוגל. יש את הגוגל מטריאל דיזיין, אני בטוח שכולם מכירים, הגיידליין שלהם איך עושים דיזיין למובייל, לווב וכן הלאה. אז מה שהם הוציאו, הם הוציאו טול חדש שנקרא Color Tool, שהוא עוזר לך להתאים את הצבעים לאתר. אתה מתחיל עם צבע, והוא כזה מראה לך כאילו דמו של אפליקציה, אתה בוחר סוג אפליקציה, ואתה בוחר שם צבעים, ואז הוא מציע לך צבעים, וקצת עוזר לך לפור קולורינג לאתר, טול חמוד ממש, גם כיפי כזה, הכל בלחיצה, הכל משתנה, הוא מציע לך, אתה בוחר צבע, הוא מציע לך מה הדארקר, מה הלייטר שלו, מה הנגטיב, כל מה שרוצים, שווה לבקר לכל מי שבוחר צבעים לאתר. עוד משהו של גוגל? יש לי הרבה. גוגל הוציאו אוטודרו, זה משהו נחמד שאתה מצייר משהו, ואז הוא מנסה לנחש מה ציירת, ומציע לך למעלה כזה השלמות של מה שציירת, זה גם עובד בפלאפון, זה די נחמד. אתה מנסה נגיד לצייר איזה כלב בצורה מאוד אילגת, והוא יש סיכוי לא רע שהוא יבין שזה כלב, או פרצוף עקום, ואז הוא יצא לך שזה סמיילי, או מפתח, מנורה, רמזור, מה ש...
זה מגניב, נתתי לילדה שלי לשחק בזה, היא שחקה בזה שעות, זה מאוד נחמד.
אני גם התמכרתי לזה, כן.
כן, אתה מצייר כמו ילד, ויוצא לך דברים יפים. בסוף.
כן, עכשיו צריך קצת הם צריכים קצת לעטוף את זה וזה, ואז באמת אפשר להשתמש בזה לפרזנטציות, כי זה נוח, כי הבעיה תמיד זה, אתה רוצה נגיד מחפש פתאום רמזור, אז איפה אתה תמצא עכשיו, אתה מתחיל גוגל ולחפש זה, ותמיד בכל הכלים האלה, הוויז'ון, לא משנה מה, זה כאילו לוקח שעה למצוא משהו, פה אתה מתחיל לצייר עם זה, ואז זה מוצא לך, זה כאילו בעצם סרצ' על ציור, שזה ממש נוח. ממש נוח, וגם מאוד כיפי, באמת, מומלץ בחום.
זה כמו, כאילו, זה כמו נגיד שזם, שאתה מזמזם שיר ואז הוא מזהה לך.
נכון.
לא יודע אם זה עובד.
זה לא עובד, אבל כן, הקונספט מגניב, כן. זה אותו דבר.
כן, דרך אגב, אצלנו בעבודה, סתם, נושא לא קשור, חשבנו על מוצרים שבחיים לא יעבדו, למשל פינטרסט לעברים, או ספוטיפיי לחרשים, אז יש קטגוריה שלמה של רעיונות שבחיים לא יעבדו. אוקיי. Okay.
TypeScript Slack, זה בלוג פוסט על TypeScript, על Slack, למה הם השתמשו בזה, למה הם עבדו עם זה. לאחרונה אני רואה כאילו TypeScript ממש, ממש צומח יפה, ופלואו קצת נשאר מאחור, כאילו לא שמעתי על איזה משהו מעניין שקרה שם, וגם עם האנגולר עכשיו שהוציאו 4, שמבטיחים גם גרסאות נורא מהירות איתו, נראה שטייפסקריפט, לא יודע, מאוד תופס תאוצה. ונראה שהמתחרש לו קצת נעלם. לפחות זה מה שאני שם לב לדברים. ומי שרוצה, אז יש פה פוסט נחמד של בסלאק על טייפסקריפט, איך זה עזר להם, אם הם עברו לטייפסקריפט, הניהול, הקוד, מי שרוצה להיכנס קצת לטייפסקריפט, או להבין למה, זה שווה קריאה.
אוקיי, בא בתור.
טוב. עוד פעם גוגל. אז גוגל קלאוד, עכשיו הוציאו ספרייה לרובי, האם זה הרבה רעש קצת סביב רובי. אז עכשיו אפשר לעבוד מול גוגל קלאוד, יש להם לייברי עם רובי, אז אפשר להשתמש בכל השירותים שלהם. זה מצטרף ל.NET, Java, Go, Node, PHP, Python שהיה לפני זה. וזהו, אז מי שעובד רובי ורוצה לעבור עם גוגל קלאוד, עכשיו זה אפילו נוח. אז אפשר ללכת על זה. הדבר הבא זה בלוג פוסט נחמד שנקרא Hype Driven, פוסט נחמד שנקרא Hype Driven Development, זה על, על זה שכל פעם שסיפור כזה, על, בעצם כל פעם שיוצא טכנולוגיה חדשה, אז יש את ה... אומרים שזה התקווה החדשה, ואז אנשים מאמצים את זה, ו... רצים על זה ישר, וכאילו, ולמה זה כאילו, אנשים רצים לפעמים על טכנולוגיות סתם בגלל שזה הייפי, וזה הורג את הצוותים, ומשעשע נחמד וקצת אמיתי. כאילו, לא, לא קצת אמיתי, ויש, יש באמת כאלה שזה הורג אותם. די קצר, דעתי חמוד ושווה. הדבר הבא, גיט פיץ', זה בעצם מרקדאון לנגוויג' לעשות פרזנטציות, אז אפשר עכשיו לעשות פרזנטציות עם מרקדאון. מרקדאון זה השפה של הרידמי של גיטאב, ולא יודע מי עוד משתמש בזה, ועכשיו אפשר בלי קינוט, אלא רק עם מרקדאון לעשות פרזנטציות חמודות. זה... לא ניסיתי, אבל הדמו שלהם נראה ממש חמוד ופשוט.
במרקדאון משתמשים בהרבה מאוד מקומות, סתם לדוגמה Stack Overflow, זאת אומרת, בהרבה מאוד פרויקטים.
כן, נכון, האמת, כן.
מאוד נפוץ.
כן, האמת נכון, גם Stack Overflow. אז לעשות עם זה פרזנטציה, האמת שזה נראה נוח. אני לא יודע כמה, אולי שאתה רוצה להתחכם וזה, אז זה נהיה מעצבן, אבל לפחות בדמו זה נראה נוח. לא ניסיתי, אבל נראה חמוד. דבר אחרון, זה package, זה... Node.js package, זה משהו שפקג'ר, זה הופך את ה-Node.js ל-executable. אם מישהו כותב איזה משהו קליינטי ב-Node.js ואז רוצה להפוך אותו ל-executable, אז זה מה שפקג' עושה, וזה עובד על, על הכל בעיקרון, FreeBSD, Linux, Windows. אז אפשר פשוט, אם אתם כתבתם משהו בנוד שרוצים להתקין אותו על איזה Windows או משהו כזה שירוץ, אז זה הפתרון, בלי להתקין אחרי זה על המכונה נוד וכל זה, זה סוגר את ה...
אז לא צריך דוקר. כלומר, זה פותר לך 90% מהבעיות שדוקר בא לפתור, נכון? כלומר, תלויות בחבילות וסביבה וכל זה. אתה רואה את הכל בתוך אקסקיוטבול?
תראה, דוקר בדרך כלל משתמשים לסרבר יותר, אבל זה יותר מתאים לקליינט. האמת שזה גם לסרבר יכול להיות, אבל זה מתאים לקליינט.
זהו, למה זה מתאים לקליינט ולא סרבר? זאת אומרת, אתה כתבת משהו בנוד.js, אתה רוצה להריץ אותו, מה זה חשוב? אם זה ווב סרבר או שזה... קומנד-ליין טול, כאילו... זה לא משנה.
אני אגיד לך למה, פשוט... ראיתי את הווינדוס ואז אמרתי, זה פותר לי איזה בעיה שהייתה לי, וזה מה שחשבתי עליו, אבל... כן, אתה צודק. זה בא מחברה שנקראת זית. דיברנו עליה פעם, הם עושים, יש להם איזה שירות שנקרא Now SH כזה. אתה מעלה, פשוט כותב קוד בנוד, רושם איזה Now ומקבל איזה שרת זמני לשחק איתו. קצת כמו מזכיר הרוקו, אני לא יודע לעמוד בדיוק על ההבדלים ביניהם, זה קצת יותר לשרתים זמניים מרגיש לי, כי אתה פשוט, הוא יכול לקבל שרתים כל זמן, יורלים חדשים ושטויות כאלה, אז זו החברה שמאחורי זה, זה בכל מקרה זה נראה פרויקט מעניין ושימושי.
מה שמעניין פה, שאומרים ברידמי שזה, אתה צריך לשמש בזה, אם אתה רוצה לעשות גרסה מסחרית, בלי, without sources. זה מעניין, את האמת שאני בדיוק מסתכל על נקסה ונאר, שזה שתי אולי אלטרנטיבות, זה שני פרויקטים שקדמו את הפרויקט הזה, הם עושים את אותו דבר, אבל אם זה מאפשר לך גם, לא יודע, אולי זה מצפין את הקוד, את הג'אווה סקריפט, או הופך את זה לבייט קוד או משהו, אני לא יודע.
זה אמור להיות בלי הסורס קוד, אני לא יודע בדיוק, תאמת אני לא יודע איך זה עובד, אבל זה אמור להיות בלי הסורס קוד.
אם זה, אז אם זה... איכשהו אורז את הקוד שלך, אז נותן יתרון על נקסי או נאר. שזה מעניין, אבל אני הייתי ממש מטיל את זה בספק, כי הם מזכירים פה V8 ו-Node וכולי, אני מעריך שהם פשוט לוקחים ביינרי של Node, את הקוד שלך, דוחפים את זה ביחד ואיכשהו זה עובד, אבל בקוד שמתי לב שיש קובץ שנקרא פקר, אז אולי זה מה שעושה את זה, אני לא יודע, אבל זה מעניין.
טוב, בכל מקרה זה פרויקט יחסית צעיר, אז לא יודע. טוב, של חברה מסחרית, אבל הוא אופן סורס, נראה מעניין.
כן.
לא יודע, נעקוב.
דותן.
כן, אז טוב, ישירות כקאונטר ארגומנט ל-XI אדיטור שלך.
XI.
XI. אז יש פה סוג של ספרון כזה, או איזשהו סדרה של בלוג פוסטים, שנקרא Build Your Own Text Editor. וזה מישהו שראה את הטקסט אדיטור שאנטירז, אותו בחור שמצא מאחורי, שכתב את רדיס, אז הוא בנה בעצמו אדיטור, החליט שיום אחד שבא לו לעשות משהו כזה, לכתוב את הכל ב-C, באלף שורות. אז יש מישהו שפשוט הסתכל על הפרויקט ואמר, טוב, אני אכתוב מזה איזשהו סדרה של מאמרים, ובעצם הוא, אם אתה עוקב אחרי הדבר הזה, אז הוא לוקח אותך יד ביד, ומראה לך מה זה אומר לכתוב אדיטור, והכל גם ב-C, ככה שלא צריך לדעת יותר מדי. וזה מעניין, אז יש פה, גם אם לא בונים את זה בפועל, אז יש פה את הפרטים הקטנים שתופסים אותך כשאתה בונה דבר כזה. ועל הדרך הוא מלמד לך מה זה הדאטה מודל ולמה זה חשוב ולמה זה לא פשוט, כאילו זה לא באמת קובץ, זה לא באמת סתם באפר ענק, אלא קובץ מורכב משרשראות של טקסט וכן הלאה. אז זה מעניין. מה שגם אהבתי זה איזשהו פרק שמוקדש לסינטקס הייליטינג, שגם עושה היילייט להמון בעיות. שוב, לא חייב לכתוב את הקוד, לא באמת להתעמק ב-C, מספיק לעקוב אחרי הטקסט שמופיע בין החתיכות קוד, כדי לקבל מושג ולהבין מה זה אומר. אז זה נחמד. האייטם הבא, אז ג'נקינס בלו אושן הפך להיות 1.0. במי שלא מכיר, בלו אושן זה בעצם מאמץ של חברה צד שלישי כזאת, שמאז הוא מתעמיד אותה מאחורי ג'נקינס. שכחתי איך קוראים להם, אבל זה משהו עם דבורה או משהו כזה, לא זוכר.
קלאודביז?
כן, קלאודביז, נכון. אז החברה האלה, תמיד היה להם שירות כזה, נראה לי הוסטד ג'נקינס, פלוס עוד כמה וכמה דברים, ואני זוכר שהשתמשתי בהם ממש ממש לפני המון המון שנים. אז הם נותנים כמה שירותים סביב העולם של ג'אווה, והם עבדו על רידיזיין לג'נקינס, שזה נושא גם כאוב שאתה יכול לקחת איתך שנים. אני זוכר עוד שעבדתי עם הדסון, שזה ג'נקינס היום, היה לזה ממשק פשוט מזוויע, ותמיד אני וכל מי שסביבי תמיד אמרו מה זה, איך לא עושים לזה דיזיין, איך לא עושים לזה רידיזיין וכו'. והנה זה הגיע. אז מצד אחד זה רידיזיין שלם לכל ג'נקינס, שנראה די טוב יחסית למה שהיה. מצד שני הם גם עשו לונש לפלאגין חדש, שבעצם משנה את כל איך שאתה בונה את הוורקפלו בג'נקינס. אז שווה להתעמק, אם לא בגלל ה-UI, אז בגלל הפלאגין הזה, שלדעתי הוא משמעותי. אני חושב שהרבה עוברים לעבוד עם הפלאגין, שעושה לך וורקפלו אחד שלם, במקום ידנית ככה לקנפג תלויות בין ג'ובים וכו'. אז זה, עם זאת, אני אישית חושב שזה היה צריך לקרות הרבה לפני. זאת אומרת, גם אם אתה מסתכל על המהלך הזה, ושזה הופך, הוא מתרבט את ג'נקינס, אז יש הרבה שכבר עובדים עם טראביס, או עם כל פתרון CI אחר, שנראה טוב, מבחינת UI, מבחינת workflow, מבחינת developer experience, שבעצם פתרונות ש הלכו ועשו וי על כל הפרמטרים שדבלופר מעוניין בהם. וג'נקינס עדיין, אני חושב שהם עדיין רוטפים אחרי נניח טראביס או סירקל סי איי או whatever, כל מה שנמצא שם בחוץ.
יכול להיות, אבל אל תשכח שכל הדברים האלה זה שירותים שהם
נכון.
בענן.
כן.
ג'נקינס הוא מלכתחילה הוא און פרמיס, ויש לו כל כך הרבה נדלן, כאילו, אתה יודע, בחברות הגדולות, שאולי מה שהדבר הזה יעשה, זה יכול שזה יעצור את הנזילה החוצה. ועדיין יש להם, יש להם כאילו מיינדשר מדהים לג'נקינס.
כן, כן, כן. אז זהו, זה לא משהו שאתה, זה כאילו מסוג הדברים שאתה לא מפסיק באמת להשתמש בהם. אבל, אתה יודע, בגלל שזה הולך כל כך הרבה אחורה, ושזה כל כך הרבה היסטוריה, ואני אישית כל כך אוהב את המוצר הזה, אז זה גורם לך אישית כזה להגיד, אוקיי, יש פה רידיזיין, יש פה עוד משהו שקרה, ובמקום לעצור פה, אבל לא עשיתי צריך להמשיך ובעצם להדביק את הפער מול טראביס, סירקל סי איי וכל הסרוויסים האלה שיצאו, ובעצם באופן מדהים לקחו לזה שוק. אז זה זה. האייטם הבא הוא אייטם נחמד, זה ריפוזיטורי בגיטאב, של בחור, נראה לי קצת משוגע, לפי מה שהוא עשה. הוא לקח את כל הפורמטים, כל הפייל פורמטס, הביינרי פייל פורמטס הנפוצים שאנחנו מכירים, שאנחנו כבר לא מכירים, שהיו פעם נפוצים והיום כבר לא משתמשים בהם, כמו קובץ קום, מי שמכיר. והוא ממש בנה פוסטרים, זה נראה שהוא בנה את הכל ידנית, של כן. כל ההדרים של הקבצים, בצורה שאפשר להדפיס, לתות במשרד, מדהים. כאילו, ראיתי את זה והתאהבתי בפרויקט הזה, והכל Creative Commons. אז את האמת אמרתי, קום, בדיוק פתחתי את זה תוך כדי שאני מדבר, ואת האמת שזה מבנה כל כך פשוט, וזה גם הגיוני, כי הקובץ הזה היה מאוד פשוט. אז הוא נותן את ההדר, שהוא בערך שורה, פלוס קוד אסמבלר שעובד על ההדר, שזה גם מדהים. אז שווה לחפור, יש פה המון המון דברים.
יש פה עוד ה-JPEGים שאנחנו מכירים, גיפים, זיפ, רר, דברים ששרדו עד היום.
אני לא יודע להעריך כמה זמן עבודה זה, אבל זה המון נראה לי, זה פשוט המון.
למה אתה אומר משוגע? תאמר, אובססיבי, מישהו אמר.
כן, משוגע בצורה טובה, כאילו, אתה יודע.
יושב בכלא בלי אינטרנט, תגיד, לא יודע, נכון.
יושב בכלא רק עם ביינרי אדיטור ו-PDF.
קיצור, אז יש לו ביינרי פוסטרס, ויש, פחות מעניין, אבל יש כאלה פוסטרים אחרים. באותו ריפו, אם אתה הולך למעלה בלינק ששמתי, אז יש כל מיני פוסטרים היסטוריים, וכל מיני משאפס מוזרים של פוסטר של מייקרוסופט שנראה כמו ג'ק דניאלס, לא יודע. אוטליין של כל מיני דברים, של אוטליין של אתרי. בקיצור, כן, מוזר, אבל ממש יפה כל הביינרי. אני הייתי מדפיס את זה ושם במשרד משואל.
אפשר לעשות מזה גם חולצות. גרביים, תחתונים.
גמרי.
כן, אתה צריך איזה פורמט שאתה עובד איתו ביום יום שמציק לך, כאילו מישהו שצריך, נגיד, אני יודע, עובד עם איזה...
XML.
כן, XML דווקא אין פה חיפשתי.
XML זה לא פורמט
בינארי. לא בינארי, כן. גם חשבתי על זה ישר. זה JSON ו-XML חשבתי, אבל אין אותם. אני יודע, אם אתה עובד עם... מייצר PNG'ים, כי לא יודע מה...
זה קלאסי, כאילו, אתה יודע, פרוטוקולי תקשורת. אחי, תסתובב שנייה, אתה מסתיב את ה-TCP. וכאילו, אתה יודע, פרוטוקולים בינאריים, זה ביום יום.
או ספרי צביעה לילדים, יש לך פה גם כאלה צבועים, כמו ה.NET וכאלה.
ה.NET זה מגניב, האמת שזה אחד המגניבים, ה.NET, שזה הטבלה עם כל ה... כאילו, כל הקולס, כאילו, זה מגניב, זה מטורף.
קיצור, זה יכול להיות ספר צביעה, אפשר לספור כל מיני דברים. כאילו, תלוי כמה אתה משוגע.
בוא נה, אתה יכול לשים את זה, את הפוסטר הזה ברעיון עבודה, ולהתחיל לשאול אנשים, מה זה A7?
כן.
כמו צוללות.
זה עושה אותך מאוד פופולרי, אני חושב. קיצור, אז אחלה אייטם. את האמת, סוג של אותו ניואנס, אז נאסה הוציאו ספר, או אני חושב שעשו את זה unclassified או משהו כזה, לפני זה היה classified, אני לא יודע. אני לא זוכר איך זה גלגל לידיים שלי, אבל זה ספר באורך של, בואו נראה, לא יודע, 40 דפים, שמתאר בעצם איך הם עשו את הבחירה של הפונט, או איך הם עשו את העימוד של הטקסט, טיפוגרפיה וכו', בכל המניואלס של נאסה, ביניהם אפולו וכולי, זאת אומרת שראיתם את הסרט אפולו והם פתחו כזה את, את הספר של הצ'קליסט וכל זה, אז מישהו חשב שם באיזה פונט להשתמש ואיך לעמד את הטקסט ואיך זה אמור להיות, כדי שזה יהיה הכי קרי לאסטרונאוטים, זאת אומרת הכי קרי במצבי לחץ, במצבי אור קשים וכולי. ואני גם סוג של משוגע, אז עברתי על הדבר הזה וקראתי אותו, ואז הבנתי ש... בוא נה, יש פה המון דברים שאותו בחור עבר עליהם, ועשה מחקר, והעביר את זה גם יוזר טסטינג של פעם כזה וכולי.
איזה יוזר טסטינג? היה לו ארבעה אסטרונאוטים, למה הוא לא נתן להם? כאילו, מה צריך יוזר טסטינג?
ב-1980 היה יותר מארבעה אסטרונאוטים.
10, 20, בסדר, קבוצה סגורה.
בכל אופן, אז הוא עבר, הוא מתאר גם את המחקר וכל הסיפור הזה, ויש המון המון דברים שהם רלוונטיים גם לימינו ולתפקידנו כמפתחים. אז מי שיש לו קצת זמן ואוהב את, העולם ההיסטורי הזה, אני מת על הסיפורים האלה. מוזמן לקרוא, יש פה המון דברים, אני לא ארוס ואגיד, אבל אני יכול להגיד שבעקבות זה שיניתי פונט באדיטור שלי. אז עכשיו, מילה לגבי הבן אדם שכתב את זה, זה אסף דגני. לא יודע, עשיתי קצת סנופינג כזה לראות מי זה, כי השם ישראלי וכו'. אבל לא יצא לי מישהו שעובד בישראל, כנראה זה בחור אמריקאי פשוט עם... זאת אומרת, בן אדם ש... לא ישראלי שעשה את זה, אלא פשוט אמריקאי עם שם ישראלי, יהודי וכו'. לא יודע. אז לא מצאתי מישהו שנמצא היום בארץ שכתב את ה...
אני יכול להגיד לך רק שלפונט של האדיטור שלך אתה צריך לקרוא מאמרים אחרים, כי זה לקריאה ואדיטורים זה כאילו לשפת תכנות זה עולם אחר לגמרי, יש עם כל המונוספייס, לא מונוספייס, קיצר זה תיאוריה שונה לגמרי, אז לא הייתי מיישם את התיאוריה הזאת.
אבל בוא נגיד ככה, אז אני אגיד לך, כאילו, אני חושב שזה נכון, הוא אומר פה משהו מאוד פשוט, אבל אתה יודע, עד שלא אומרים את זה אז אתה לא בטוח... אז הוא אומר שפונטים עם סריפס, שסריף זה בעצם הקצוות הקטנות האלה, בקולות, הם קשים יותר לקריאה. עכשיו אני באיזשהו שלב עברתי לפני חצי שנה, לפונט שנקרא גו פונט, וזה הפונט שהחבר'ה של גו ביקשו מאיזושהי סדנת עיצוב בוטיק לבנות להם פונט, רק של גו, שהם יוכלו להשתמש בו איזשהו UI toolkit חדש שהם בנו בגו, ובעצם גם עברו לעבוד עם זה כפונט תכנותי. עכשיו הפונט הזה הוא לגמרי קריצה לימים של פעם, כי באמת הצוות של גו הוא כזה גם, ואת האמת שמאוד אהבתי אותו במבט הראשוני, הוא גם הזכיר לי כזה את פעם, ואתה מקבל מונוספייס פונט, עם סריפס, מאוד ברור, מאוד קרי, ועברתי מפונט אחר ש... שהוא היה בלי סריפס, הוא היה רגיל, סנס סריף. ובעצם כאילו לא שמתי לב שיש לי כזה מין לחץ בעיניים, או לא יודע איך לקרוא לזה. וכשאחרי שקראתי את זה, אז אמרתי, טוב, בואו ננסה שוב פעם את הפונט הישן שהייתי משתמש בו. כשעברתי, הרגשתי כזה אוויר כזה, כאילו, אתה יודע, אני יכול לנשום פתאום. אז זה מעבר שעשיתי בעקבות כמה דברים שיש לי. מי שרוצה רק את המסקנות, אז יש שם בעמוד 31, List of Design Recommendations. אז אפשר לקרוא ולראות, כאילו אתה יודע, אתה יכול להחליט שזה לא מתאים לך.
אני הייתי לוקח את כל ההמלצות בספק, כי ה-PDF הזה נורא לקריאה.
תראה, הוא רושם פה במסקנה 17 להשתמש בפלסטיק למינציה שהוא אנטי-גלר.
אני שם את זה על המסך תמיד.
לא, אתה יכול להגיד לעצמך שאתה לא להשתמש במסכים של איימק גדולים שהם בעצם רפלקטיביים, שאת האמת זה מעצבן. אני עברתי למסכים שיש להם מט, אז הם לא רפלקטיביים. אבל זה קרה באופן אוטומטי, כי לא הייתי צריך לעשות מחקר על זה.
כן, דרך אגב, באיזשהו שלב הם הפסיקו למכור לפטופים עם מסכים אנטי-גלר.
כן.
כי זה מוריד להם את הרזולוציה. ברגע שזה אנטי-גלר, אתה חייב להוריד קצת את הרזולוציה. אבל זה מעצבן, כי יש כל דבר משתקף במסך.
כן, נכון. יש פה דברים שהם רלוונטיים ויש לא. יש למשל black over white or yellow, a recommended for cockpit documentation. אז אתה לא כותב קוד בתוך קוקפיט, אבל אתה יודע, כאילו. אז אתה יכול להתעלם ממנו.
טוב, נמשיך.
כן. אז קצת חדשות, דייס מצטרפים למייקרוסופט. אז מי שמכיר או לא מכיר, דייס זה בעצם, אני הכרתי את זה לפני המון המון שנים כפשוט פרויקט, כאילו יצאו אירוקו, יצא דוקר, ואז מלא אנשים התחילו לעשות את האחד ועוד אחד הזה, ובנו כזה, לקחו את דוקר, עטפו אותו טיפה בכל מיני הוקים של גיט, אמרו, הנה בנינו אירוקו, תעשו גיט פוש לישות החדשה הזאת, ואנחנו נעשה לכם דיפלוי וכו'. אז זה הדייס, ככה לפני, אני לא זוכר כמה שנים, די הרבה שנים, הוא היה, אני זוכר שאתה יכול לקרוא אותו בחצי שעה את כל הפרויקט, כמור היו עוד כמה, אבל דייס המשיך ועבר רבולוציה ועברו די הרבה שנים, היום זה פרויקט די גדול, ומהניסיון שלי זה נותן פייט לירוקו אם אתה רוצה פס כזה, מבוסס דוקר. מה שאני זוכר, הם אפילו לקחו את הבילדפקס של דוקר, שבילדפקס זה כמו, נקרא לזה, אב טיפוס של פרויקט. אתה רוצה להריץ נגיד נוד, לוקח את הבילדפק של דוקר, אז בתוך הבילדפק הם מקמפלים נוד וכו', וגורמים לזה, גורמים לך בעצם לדחוף רק נוד לתוך הריפו הזה. אז דייס התקדם כפרויקט, ואני חושב שאפילו נהיה חברה מסביב זה, וצוות ואנשים וכו'. ועכשיו בעצם הגיע ופיתחו עוד פרויקטים מאז, כן? אבל אז הגיע איזשהו מהלך פה של מייקרוסופט והם קנו אותם וגם את הצוות, וזה נחמד. אני בתור מייקרוסופט לשעבר המון המון שנים, אז מי שמכיר סקוט גאטרי הוא מכריז על הדבר הזה, וככה אני בעצם רואה שהוא בכלל הפך להיות VP של הקלאוד, שלפני זה אני לא זוכר, היה משהו עם דוטנט, בטח אלון אולי זוכר.
אני לא זוכר בדיוק, היה איזה אוונגליסט, היה עושה הרבה הרצאות, לא זוכר מה הוא עושה.
כן, זה היה את סקוט גאטרי וסקוט הנסלמן,
שני הסקוטים,
הליברים. בכל אופן הזה דייס, ועכשיו כל אחד יכול לעשות לעצמו בראש כזה, אחד ועוד אחד, מייקרוסופט, מה יעשו עם זה, זה פאס, זה דוקר, יש את הזור וכל מיני כאלה, אבל זה נראה, לי זה נראה ממש טוב, זה ממש נחמד. אז זה. עכשיו קצת, את האמת, נשאר קצת טיפה במייקרוסופט. סוג של. אז יוניטי. יוניטי זה מי שלא מכיר, בטוח לא כולם מכירים. זה מנוע משחקים, פלוס IDE, פלוס כלים לעריכת אסטים, פלוס כל הוורקפלו שעומד מסביב לבניית משחק 3D וגם 2D. וזה סיפור אישי שלי, שאני מאוד אוהב לבנות משחקים, ומאוד אוהב גם להתקטנן עם כל המנועי משחקים שיש בחוץ. אז כל כמה זמן אני עושה כזה מעבר ובעצם בוחן כל מיני מנועים, אז יש את קוקוס 2D, יש קוקוס 2DX, אם אתה רוצה רק להתמקד ב-iOS, אז יש אחלה מנוע בלטין שנקרא SpriteKit, שהוא בעצם השראה מהמנועים האלה, ואז יש את כל העולם שמנגד, אז יש לי GDX ואנדרואיד, ויש את Unity שהם בעצם כשמם בדיוק, הם עושים איחוד מעל כל הדברים, והם אומרים לך, בוא תבנה פעם אחת, ותפרוס לכל הקונסולות, וכל הפלטפורמה שיש להריץ משחקים, ונשמע הכי בדיחה, כי וואלה, איך זה יכול להיות, ואת האמת שזה לא בדיחה, זה עובד טוב.
זה הקרוס פלטפורמה היחיד שעובד היום, כאילו זה מדהים, לדעתי אין לזה מקביל, איכשהו זה עובד.
נכון. אז זה עובד, חיסרון יחיד שלפעמים יש בעיות פרפורמנס וכאלה, ואז אתה, אוקיי, אם יש לך בעיות פרפורמנס, אז יופי, אז אתה במצב טוב. ובעצם מה שעשה לי טריגר לפני כמה חודשים לבדוק את זה שוב פעם, זה נינטנדו סוויץ', שזה קונסולה חדשה, זה קונסולה כזאת שאתה יכול להתחיל לשחק, זה נראה כמו אייפד כזה, אתה משחק, ואז אתה שם את זה באיזשהו סטנד, ואז זה הופך להיות קונסולה רגילה, זה מתחבר לטלוויזיה באופן קסם, והמשחק ממשיך ממש מאותה שנייה שעזבת אותו, כאילו לא מפסיק אף פעם, וכשבא לך ללכת לספה, אז אתה מרים אותו מהסטנד הזה, הולך לספה, וזה ממשיך, כאילו, מדהים. כאילו, ניתודו שוב עשו מהפכה, אם עשו את המהפכה טווי, אז גם הסוויץ' עושה מהפכה כזאת ממש כרגע. ואז אני חושב שבועיים אחרי שזה יצא, אז יוניטי הכריזו, כן, יש לנו תמיכה עכשיו בנינטנדו סוויץ'. אז זה כאילו לי אישית אמר, טוב, בסקאלה אחרת, כאילו איך אתה יכול לתת תמיכה לפלטפורמה כזאת חדשה, ככה בן רגע, טוב, בוא נבחן מחדש להיכנס קצת לפלטפורמה הזאת. בעצם מה שהחזיק אותי בחוץ, זה, שוב, אמרתי להתקטנן, אז העובדה שהם מריצים על פני השטח, ככה נראה, הם מריצים .NET 2.0, והם משתמשים במונו דיבלופ. עכשיו, מי שבא מהעולם של .NET, .NET 2.0 זה 2015, 14 כזה, לא, סליחה, 2010, למה אני אומר? 2015. 2010, 2009 כזה, זה .NET 2, ומונו דיבלופ זה 2011 כזה, בלחץ, וזה IDE, לדוטנט שנשאר תקוע בזמן, די גרוע, לא עומד בסטנדרטים של היום בכלל, ואתה ממש צריך לחזור בזמן כדי לעבוד עם זה, ככה לפחות אני אישית מרגיש. ואז התחלתי לזכר בכל מיני דברים, נזכרתי שג'טברינס עכשיו עובדים על מה שנקרא Visual Studio Killer, כולם קוראים לזה ככה, זה נקרא Rider, זה IDE ל-C-Sharp ו.NET, אז יש אינטגרציה כזאת ל-Unity, זאת אומרת, אפשר היום להוריד EAP, שזה Early Access בחינם JetBrains של Rider, ואז אתם מקבלים IDE שנותן פייט ל-Visual Studio, עם כל הדברים הנחמדים ל-Resharper, שזה סוג של Refactoring Tool C-Sharp, אבל אז נשאר עניין שאתה תקוע ב-C-Sharp 2, או למי שממש מתעמק, אז זה סוג של C-Sharp 3.5 כזה, מה שהם תומכים בו ב-Unity, וגם את זה אתה צריך לחפור טיפה להבין בדיוק באיזה גרסה הם תומכים. אבל שוב, זה חלק מהבעיה שהם כזה בוחרים לעצמם, אוקיי, בוא ניקח טיפה מזה, טיפה מ-C-Sharp 3.5, טיפה מ-C-Sharp 3 וכאלה, וניצור איזשהו משהו באמצע. אז כבר היום אפשר להשתמש ב-C-Sharp 5 ו-6 ואפילו 7, עם איזשהו פרויקטון קטן שהוספתי לו את הלינק, שזה במבט ראשון אתה אומר, וואו, זה פתוח לא עובד, אבל זה ממש עובד. זה משהו שאתה מוסיף לפרויקט שלך, פתאום יש לך C-Sharp 5, 6, 7. ועכשיו למי שלא בא לו להשתמש ב-EAP של JetBrains, או בא לו להשתמש באדיטור שהוא יותר lightweight, אז אפשר לעבוד עם C-Sharp באטום, כאן לזה הוספתי לינק, זה נקרא, זה משתמש בעצם במקום הזה שמייקרוסופט הולכת אליו של קליינט סרבר לכל מיני תוספי אינטליסנס כאלה, אז אומני-שארפ זה פרויקט כזה, זה סוג של סרבר שיושב אצלך במחשב, הוא עושה לך אינטליסנס, אטום מבקש ממנו, שולח לו חתיכות טקסט, הוא אומר לו מה צריך לקרות, איזה השלמות לעשות וכו', זה עובד מדהים, ומי שרוצה V-Mode, אז יכול להתקין אטום V-Mode Plus, ויש לך בעצם Vim שעושה C-Sharp, ואתה יכול להחליט איזה גרסה אתה רוצה להשתמש, 6 או 7, והכל עובד, וזה מדהים. אז זה הוריד לי את כל החסמים מ-Unity, אז מי שרוצה לעבוד עם Unity, אבל לקבוע לעצמו איך הוא עובד עם Unity, אז יכול לעשות את כל הדברים האלה. טוב, אז עד כאן Unity. שני פרויקטים שאמזון מכריזה עליהם, אז CodeStar, שנראה כמו פרויקט שילוב של כזה כמה דברים שיש לאמזון כרקע, בעצם רוצים לתת לך סביבת פיתוח שלמה, לא יודע, כולל אפילו אדיטור בלטין.
לא, זה לא אדיטור בלטין, זה אבל חיבור לאדיטור, אם הבנתי נכון. כאילו אתה יכול מהאדיטור ישר לעשות כאילו דיפלוי וכאלה.
כן, זה כאילו נגיד אירוקו כזה מכל הכלים שיש לאמזון, שזה למדה וכל מיני כאלה.
כן, לא, זה ממש כאילו נותן פייט לאירוקו, זה ממש עם הפיצ'רים, כן.
כן, אז כאילו, כמו כל מוצר שלהם שאנחנו מסתכלים עליו, אז בחת UI וכולי, אז לא תמיד ברור מה, רגע, למה התכוונו, אבל זה מאוד מעודד כי זה איטרציה ראשונה, ובניסיון שלי תמיד האיטרציות הבאות יהיו יותר, נגיד, פרודקטיות כאלה.
תראה, בזמנו הם הוציאו את אלסטיק בינסטוק שנתן פייט להרוקו, אומנם היה קצת יותר
תיאורטי. תיאורטי נתן פייט.
תיאורטי, כן. וא', באמת זה תיאורטי, וב', הרבה דברים השתנו מאז, וזה כנראה הדרך הנוספת שלהם לתת פייט להרוקו, דומה, לא יודע אם ספציפית להרוקו.
אני מרגיש שהם פספסים משהו, כי זה מסובך מדי להתחיל פרויקט, מה שטוב בהרוקו, שזה כלום, גיט פוש סיימת, כאילו הם היו צריכים לעשות, מגניב, כל הקונפיגורציה שלהם מגניב, הסתכלתי באמת, כאילו וואלה, אתם נותנים advanced, זה טוב, אבל החיסרון שלהם על הרוקו היום לדעתי, זה כאילו ההתחלה, שברוקו אני תוך חצי דקה, יש לי פרויקט רץ באוויר, ואצלהם זה לא.
אבל תמיד זה ככה.
תחילו מזה.
אבל תמיד זה
ככה. אבל למה הם לא עושים את זה, זה משגע אותי.
אתה יודע מה, למה בלמדה אני צריך עכשיו לקנפג תכלס, בוא נקרא את בשמו, כל אחד רוצה לבנות בלמדה סרוויסים על ווב, נכון? ויש לך אולי 5% שאומרים, בוא נעשה איבנטים וכאלה, כל מי שתוק כאלה. אז למה אני צריך עכשיו לקנפג API Gateway ולקנפג למדה ואוקיי, בואו את כל החוקים האלה והאם יוזר, בוא נעשה אחד במיוחד, כל העולם הזה שאוקיי, הסרברלס עושה לך דברים בצורה אוטומטית, אבל קודם כל למה סרברלס, למה זה לא אמזון, ולמה, יודע מה, תן לי אינטרפייס, תן לי איזשהו גיט ריפו, אני אדחף אליו ותעשה לי את הכל, מה? אז אין לי IAM יוזר, תייצר לי, בסדר.
נכון, אגב, יש גם פרויקט כזה. יש גם פרויקט כזה, אבל זה נכון, אמזון עושים תמיד את הכל נורא מסובך. זה כאילו, הכל כזה לסופר יוזר, שאתה יודע בדיוק מה אתה עושה, אתה יכול להגדיר את הכל לפרטי פרטים, אבל ההתחלה היא קשה. יש, היא לא נקרא מטורף. וגם כשהם מנסים לעשות מוצר שהוא פשוט, אתה עדיין מוצא את עצמך לומד.
לא, אבל בסדר, אבל אתה רואה, כאילו, הם מחברים את כל הנקודות פה, ייצרו איזשהו מוצר כזה, שהוא נראה כמו משאפ של המון דברים, אתה אומר, וואו, כאילו... טוב, מקווה שזה צעד ראשון.
זה מרשים, אין ספק, זה מרשים, ולדעתי זה צעד ענק בשבילהם, כי זה סוף סוף משהו שכאילו, וואלה, תעזוב אותי, תן לי רק לעשות את הפוש, יש פה את ההתחלה שיש לה אוברד, שהם פשוט היו צריכים וויזרד של דיפולט, כאילו פשוט, יש להם וויזרדים הרי, כאילו בדיפולט, תן לי הרוקו, כאילו סטייל וסיימתי, כאילו כן. ואחרי זה, סבבה, אני אוסיף הרשאות, אני אעשה את מה שאתם רוצים, אני אחבר את זה ללמדות, אני אעזיז את זה מפה לשם, אני לא יודע מה, שירוץ הלמדה, שירוץ הניסיתות, תתנו לי אחרי זה. תתחילו לי עם דיפולט מאוד בסיסי, אני לא יודע מה, כאילו...
כנראה שהם יודעים שדיו-אופס זה הקהל שלהם, אז הם משאירים להם קצת עבודה.
כאילו, הם יכולים להרוג את הרוקו ביום, כאילו, בתיאוריה. כאילו, תרימו סרוויס שהוא בול הרוקו. אין להם שום יתרון עליכם, זה רץ על הפלטפורמה שלכם, כאילו, וסיימתם, כאילו, אני לא מצליח להבין את זה.
בוא נלך על התיאוריה שהם רוצים של דב-אופס יהיה עדיין עבודה.
שלא יקימו מה, משהו שלמה.
כן, לקנפג טיפה, IAM, allow, deny, כל מי שתדכן.
אני מבין, כאחר דב-אופס יגידו, עזבו אתכם מאמזון, אי אפשר לעשות שם כלום, בואו נרים חוות שרתים, בואו נעבור לעזור, לא יודע מה, כאילו...
אתה אומר, כדי שזה יהיה רציני, זה צריך לראות מספיק מסובך. אם זה יהיה פשוט מדי, אז אנשים ישחררו את זה כלא רציני.
כן.
הרוקו זה מרגיש לילדים, כן, אתה מבין.
זה הולך יחד עם זה שאז אמרנו על הבחור הזה שמחק את כל הדאטאבייס, ואז מביאים ניצב כדי לפטר אותו, וכאלה. טוב, אייטם הבא, AWS Athena, אז תכלס זה BigQuery, אמזון מוציאים שירות שהוא דומה ל-BigQuery, יש להם, נראה כבר יש להם reference customers, כמובן, עם כל מוצר שהם כזה שהם משיקים, אז Atlassian, HBO, Slack, זהו, אין הרבה מה להגיד.
אני חושב שאחד הדברים המעניינים פה שעד כמה שדוע לי אין בביג קווירי זה היכולת לעשות קווירי מעל דאטה פיילס ב-S3.
כן, S3.
ביג קווירי נתן את זה?
לא, אבל זה דומה לעשות קווירי על דאטה פייל מ-S3, יש להם מוצר אחר שעושה את זה, שכחתי את השם שלו, וואי, לא זוכר. אבל זה נראה כאילו הם לקחו את המוצר ו... וכאילו עשו את זה כזה, איזה סרוויס, כבר לא זוכר.
אז אין לזה חיבור של שני פרויקטים כביכול. נו, זה שלוקח, ונו, הפוסטגרס הזה,
לא, אני אגיד לך, בסדר, אנחנו מתכוונים לרדשיפט אולי. אז באמת, כאילו, מה הייתי עושה באבק שהייתי רוצה לקרוא דאטה מ-S3, הייתי מריץ דאטה פייפליין, שטוען את הדברים לרדשיפט, טוען את הדברים לרדשיפט, ואז מריץ, אבל רדשיפט הוא יקר. ואם אני כל הזמן רוצה, כן. אני רוצה מדי פעם ללכת ולקרוא משהו, אני לא רוצה להחזיק עותק בחיים. אז כל פעם זה ניג'וס, ללכת, לטעון, לוקח איזה שעה, לפעמים הסכמה משתנה, צריך להגדיר את זה. אז באמת הדבר הזה עושה את כל הסיפור הזה. אם אני רק רוצה עד הוק להריץ שאילתות על S3, אז או שהייתי עושה את זה דרך אגב, או שהייתי מתחבר בצפלין, בצפלין נוטבוק של, כאילו של ספארק, שגם יודע לעשות דברים כאלה. אבל זה ממש פיתוח, זה לא SQL, זה ממש לכתוב בפייתון או בסקאלה. ספארק, וזה, אתה יודע, אתה רוצה לעשות קאונט פשוט, אתה לא צריך את כל הדבר הזה. אני לא יודע אני לא מכיר פיצ'רים של BigQuery שנותנים לך ללכת על raw data מעל file system ולעשות שאילתות. אולי יש כזה? אני לא מכיר. אבל זה יותר דומה לדעתי לפיג מעל הדופ, או אתה יודע, דברים בסגנון הזה, שרצים כאילו מעל פייל סיסטם, רק במקרה הזה זה יכול לרוץ מעל שלוש, שהאחרים לא יכולים. כן.
תראה, מה שיפה פה, האמת זה הפרייסינג מודל. שזה, אתה משלם פר קווירי. אני חושב שזה הדבר המעניין פה. כי הפרייסינג הוא פר קווירי.
מה פתאום?
אתה יכול להשאיר את...
אתה משלם גם על הדאטה.
לא, דאטה סקנד. לא, אתה משלם רק על קווירי. פרייס פר קווירי.
$5 פר טראבייט סקנד באירופולי.
נו, פרייס פר קווירי. אתה לא משלם אם אתה לא עושה קוויריז, ומה שיפה בזה, שאם אתה מריץ
איזה... מה, אבל בסדר, אבל זה אותו פיץ' שיש לביקווירי, כאילו, אלא אם כן אתה משווה את זה למשהו.
לא, אבל אם אני שווה את זה לרדשיפט, לצורך העניין, שאתה מחזיק באמת משהו מפלצת, בשביל פעם ביום איזה שאילתה מסובכת, או שאתה רוצה את האופציה לחקור איזה משהו וזה, אז זה נוראי, ופה אם יש לך את האופציה הזו, זה יושב לך במחסן בצד, כאילו, ואתה מריץ פתאום איזה קווירי, כאילו, של כמה טרות, אז יעלה לך כמה דולר, $5 לטרה, נכון? זה לא אומר שזה זול.
זה הטרייד-אוף הידוע בין יש לך צוות BI שכל הם עושים שאילתות, לבין אתה סטארט-אפ קטן ומדי פעם בא לך לעשות איזה שאילתה.
לא, ברור, ברור, כל אחד יעשה את החישובים שלו, יהיה כאלה שיגידו לך, מה, אתה פסיכי, אני מריץ 100 טרה ביום קוויריז, אני מת, כאילו, אבל זה, יש לזה use cases שונים מאוד בגלל הפרייסינג הזה, שדווקא הרבה סטארט-אפים יכולים להריץ משהו פעם ב, שכאילו אין להם את היכולת אחרת לעשות את זה, ולעשות את ה-$20 בחודש, אתה יודע, לסרוק 4 טרה בחודש, כי הם רוצים איזה דוח חודשי להבין משהו שקרה עם היוזרים, זה מעניין.
כן. אבל אותי מעניין, אתה יודע מה, עכשיו העלינו את זה, וקצת בשביל התיאוריה, תראה לי את הסטארט-אפ עם כל כך הרבה דאטה, אבל כל כך מעט תחקורים של דאטה.
הסטארט-אפ הקודם שלי היה לי כזה,
היה לי
גם דאטה, אבל כאילו...
אבל השאלה אם זה נכון, כאילו, אם כבר יש כל כך הרבה דאטה, אז רגע, איך הגעת לנקודה הזאת, ולמה, מה היה האינטנט? אם לא הייתה, כאילו...
לא, לא נכון, עזוב, אני לא אפתח את זה, אבל אתה יודע, שלנו היה דאטה פסיכי. אתה יודע, היה לנו דאטה פסיכי בלי תקציב, כאילו, היה לנו...
אבל זה גם לא עולה הרבה דאטה, זה לא משנה. כאילו, גם אם יש לך לא הרבה, וזה יכול להתאים לדאטאבייס, אתה פשוט לא רוצה להחזיק דאטאבייס בחיים, רק לצורך זה. אז אצלנו יש דאטה שבחלקים ממנו הוא גדול, ובחלקים הוא לא גדול, רק שאני רוצה שהוא יהיה בן 3. אני לא רוצה שהוא יהיה חי, אני לא צריך אותו כל הזמן. פעם בכמה שבועות אני מריץ עליו איזה משהו, אז אני לא רוצה סטאפ, אני פשוט רוצה להריץ, וזהו. אז אני אומר, זה לא בהכרח הגודל, זה גם הסטורג', איפה הוא נמצא?
כן. בקיצור, המסקנה היא שזה הכי הכי טוב, ואם יש לך קצת דאטה, ואם אתה לא רוצה סרבר. הם שתמשו פה בסרברלס.
לא, סרברלס זה כאילו, זה, אתה לא יודע מה הם שתמשים
איתך. כן, כן, בסדר. לא, אני אומר כאילו, שהם כותבים פה את כל הקופירייט, אז סרברלס, no ETL.
זה מרקטינג ג'רגון, זה לא באמת אומר מה יש
מתחת. כן. טוב, בקיצור, אז אפשר לסמן וי על ביקווירי ב... אמזון, שזה נחמד. תמיד זה היה כזה, אבל לגוגל יש ביקווירי.
אבל לגוגל יש ביקווירי.
אני חושב דרך אגב שדיברנו על זה כבר כמה פעמים, לפחות כשהוא היה באלפא, לפני אולי קצת פחות משנה, אבל הוא כבר בהחלט השירות התבגר, וזה אפילו לרידש, לאריק ידידנו, יש תמיכה ביפיינה.
מוגנית. טוב, האייטם הבא... Airbnb מוצאים מין פרויקט כזה, שנותן לך לקחת React או כל מה שאתה מעצב עם React, ובעצם לייצר מזה בלייב קובץ סקטש. זה נקרא React SketchUp, שזה נחמד, אתה רוצה להפוך את ה-workflow של design ו-engineering, אז אתה יכול בעצם להתחיל מ-engineering, ובעצם לבנות איזשהו דיזיין ב-React, ולראות את זה מופיע ב-sketch, ובעצם זה, יש גם בבלוג פה שתיים, יש דיון על מה ה-source of truth בדיזיין, וזה נראה שלפחות עם הפרויקט הזה, הם עוברים ל-source of truth שנמצא בקוד. אז זה נחמד למי שמעוניין. פרויקט הבא נקרא CZ, וזה סוג של טול כזה, גם אופן סורס, גם כזה הוסטד, שתוכל לקחת אתר, והוא בעצם שם את זה בכל מיני דלים, אתה יכול כאילו לשנות דלים וכו'. והוא טוען שזה מאיץ לך את הפיתוח אם אתה רוצה לעשות כל מיני responsive designs, שזה נחמד. בנושא אחר, אמזון מוציאים את Echo Look. אז אם מי שמכיר את Echo, אז סוג של סירי לבית כזה, ועם אלקסה שהיא העוזרת החכמה, שהיא מתחרה בסירי. עכשיו מוציאו מין מוצר כזה, אפשר לקנות אותו, שזה מצלמה, שאתה שם איפה שאתה רוצה בבית, היא מסתכלת עליך ואומרת לך אם, אם יש לך סטייל טוב, אין לך סטייל טוב, ורואה מה לבשת, וקיצור, שוגע.
שוגע. מעניין, מעניין כמה מזה זה, הבגדים שלך לא טובים, בוא תקנה באמזון בדיוק את החולצה הזאת, תגיע לך תוך חצי שעה עם הדרון שלנו, ויהיה מוכן לך לפגישה היום. זה השלב הבא.
רגע, אמרת עם הדרון?
כן.
אוקיי.
למה, איך יגיע תוך חצי שעה? לא עם הדרום.
לא, בסדר.
בבריטניה כבר יש דרונס שלהם.
באמת?
כן. לא יודע אם בזה, אוקיי. אבל יש שם בטא. אלפא, בטא, לא יודע. אולי התרסקו.
טוב.
קיצור, זה לדעתי.
זה כאילו, אתה יודע, תמיד יש את הרעיון הזה לסטארט-אפ של לצלם את עצמך, ואז להגיד מה אתה לובש, ואם זה טוב או לא טוב וכאלה, אז כן. הנה הם עשו את זה.
באו אמזון ואכלו את כולם, כן. ואז כן. יגידו לך, כן, בוא תזמין את אותו דבר רק בירוק, יגיע לך תוך 5 דקות.
כן. קיצור, זה למי שקצת, מי שאוהב את האקו ורוצה להתעדכן בכל ה... זה נהיה גם סוג של ברנד מטריה כזה, כאילו יש לך אמזון אקו, יש לך אקו דוט, עכשיו יש לך אקו לוק, שזה נחמד. אייטם הבא, פייסבוק מוציאים רירייט של רילי. רילי זה הפרמורק של פייסבוק לגרף QL, וברירייט הזה הם קוראים לזה רילי מודרן, כנראה בינתיים, כדי שיהיה דיסטינקשן בין הרילי הישן לבין זה, והם עושים רירייט של כל הספרייה, זה פרפורמנס יותר טוב, הגודל הוא 20% מהרילי הישן, זה מדהים. סידרו כמה דברים עם המיוטיישן API, אני לא עובד עם רילי, אני עובד עם אפולו, אבל אז אני לא יודע על מה מדובר פה, אבל מי שמכיר, זה נשמע שזה מאוד כואב. אז זה מעניין, כאילו תמיד אמרו ש... מה זאת אומרת תמיד אמרו? כאילו פייסבוק, הם קובעים את הטון, או קבעו את הטון בגרף QL, אז זה טוב לראות מה הם עשו ברילי.
כן, אבל רגע, רילי זה לא כאילו אלטרנטיבה לרידאקס, כלומר, סליחה, רידאקס זו אלטרנטיבה לרילי, זה לא אותה משבצת, שני פייסבוק מפתחת.
לא, טוב, רידאקס לא התחיל בפייסבוק, רידאקס התחיל באופן סורס, ואז דן אברמוב היום עובד בפייסבוק. אז אני לא יודע כאילו אם רידאקס זה ממש של פייסבוק, כמו שרילי זה של פייסבוק, כמו שג'סט זה של פייסבוק וכן הלאה. אבל באופן
מסוים זה אלטרנטיבה. אני לא חושב שרידאקס של פייסבוק.
כן, זה לא, זה אופן סורס.
רידאקס התחיל ידי דן אברמוב, שאחר כך לקחו אותו לפייסבוק, ואמרו לו, בין השאר תעבוד גם על רידאקס.
כן, אבל גם דן אברמוב, אם אני לא טועה לאחרונה, מתחיל להציץ על מוביקס, כאילו, לא יודע, לפי הטוויטר לפחות, לא יודע, מרגיש לי שזה...
זה יכול להיות שגם מייקל ממוביקס יעבוד בפייסבוק.
לא יודע, אולי אני טועה פה, אבל זה למיטב הבנתי, זה ככה.
בגדול כן, זה הכל, זה, לא יודע אם זה אלטרנטיב, אבל זה כן עומד על אותה משבצת שאתה רוצה לנהל סטייט וכולי, אז גרף QL ונניח אפולו, כל הסטאקים האלה, אז הם אומרים לך, אוקיי, אל תעשה רידאקס, אנחנו ניתן לך גם את מה שרידאקס נותן, טיפה בארכיטקטורה אחרת, נשמור לך את הסטייט, ננהל לך את הסטייט עם נורמליזציה וכולי, זה הדברים הכואבים ברידאקס, ואתה אחראי בכלל לעבוד עם, עם אבני בניין שונות לגמרי, תעבוד עם GraphQL, עם queries, עם mutations וכן הלאה, לא מה שאתה מכיר בעולם של רידאקס. אז זה כאילו פרדיגמה אחרת, אבל זה יושב על אותו, אתה פותר את אותה בעיה.
טוב, נמשיך.
כן. אז יש איזשהו פרויקט, או ניסיון לסדרה של פרויקטים, שנקרא Real World. אז מי שמכיר, או בטח כולם מכירים את To Do MVC, שאני חושב שעדי אוסמני התחיל את זה, את כל הרכבת To Do MVC זה אלה. אז פה יש קבוצה של אנשים שאומרים To Do MVC זה לא real world, אנחנו רוצים לעשות פרויקט שהוא יותר real world, וקראו לזה real world. ובעצם רוצים לעשות פה איזשהו פרויקט, אימפלמנטציה של מדיום, ובעצם לקחת את כל מיני סטאקים, אז יש פה אנגולר, ריאקט, עם בקאנדים שונים ומשונים, אז נוד, ג'אנגו, ריילס וכו'. שבעצם אתה לוקח, אתה אומר לעצמך, טוב, אני, זה לא תודה MVC שאני עושה רק פרונטן, אני פול סטאק, אני בוחר לי בקאנד, אני בוחר לי פרונטן, ואז הם בעצם מראים את כל האימפלמטציות השונות, אז יש כמה, יש איזה שהם, חמישה אנשים שכרגע הם בתוך הקבוצה הזאת, והם בונים את ה-real worlds השונים.
זה של חברה שנקראת Thinkster, כאילו, הם מאחורי זה.
כן,
זה חברה שעושה עם איזה קורסים, הדרכות.
זהו, זה לא חף ממסחריות, אבל הם מודיעים...
מסחרי, כן, מסחרי באים אימא, כאילו, לגמרי.
אז הם נראה לי, הם מנקים את המצפון ואומרים שדן אברמוב נתן את הרעיון הראשוני, ועדי אוסמני גם עזר להם, כל מיני כאלה. זהו, לא יודע, אני לא חושב שזה רע, כאילו כל עוד זה יהיה, אתה תראה את זה בחוץ, ואנשים יתחילו לממש את זה, אני רואה שחלק הם בעצמם עשו. יכול להיות שזה יתפוס, יכול להיות שגם לא.
כן. גם כאילו נותנים את ההתחלה ואז הפרו בתשלום, כאילו. זה מה שאני רואה, כאילו. רק, זכותם.
כן. זה ה-real world, האייטם הבא, קצת iOS וסוויפט, נקרא Bouncy Layout. אז מי ששם לב בכל מיני אפליקציות ב-iOS, שעושים סקרול, אז חלק מהאייטמים זזים כזה בצורה... כמו גלים כזה, אני הרבה פעמים מסתכלתי על זה ובעצם לקח לי כמה פעמים להבין, כן, זה זז, זה כל כך עדין שזה, שקשה לתפוס את זה. אז יש פה מישהו שבעצם לוקח, בנה קומפוננט, וכל האייטמים שבתוך הקומפוננט זזים כזה כמו קפיץ כזה, כאילו הם חלק מאותו פאבריק או משהו כזה. אז זה נחמד. ועכשיו חדשות שמועתיות.
פייק ניוז.
כן, לא יודע אם זה פייק ניוז, אבל אני יכול לגבות את זה בכל מיני טוויטים. אז שמעתם שבשו בדרך למות, או משהו בסגנון?
אני שמעתי בבמפר, זה שזה פודקאסט, מישהו אמר את זה.
לא, נו.
לא, 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 לא.
אז אני ראיתי טוויטים של המפתחים, שהם כזה רומזים בצורה אגרסיבית שהחברה, כאילו מה, אני ראיתי טוויט של מישהו שאומר שכל המפתחים שנמצאים בבשו או לפחות באורגניזציה של גיטאפ מחפשים עבודה, שזה מפחיד. אז
בשו, נזכיר רק שבשו הם היצרנים של ריאק, של דאטאבייס קי ואליו מבוזר. אני לא יודע עד כמה הוא נפוץ, אבל זה בכל מקרה דבר.
תלוי איפה, תלוי איפה ואת מי אתה שואל.
לא, יש חברות גדולות שמשתמשות בו. דותן יודע שאני אישית, יש לי שנאה גדולה לה.
אלון גם יודע שאני אישית...
אני לא הצלחתי לראות, כאילו, אחד כזה שלא קרס, שלא הצלחתי לגרום לו לקרוס, כאילו, אז אני, יש לי באמת... היה לי את הריה קילר, איזה סקריפט כזה שצחקנו עליו תמיד, אז אני לא, אף פעם לא אהבתי אותם, ותמיד שמי שהשתמש שמעתי רק תלונות, אבל לא יודע, יש אנשים שכנראה אהבו אותו, כי הם שרדו הרבה שנים, אני לא יודע מה להגיד לך.
כן, בכל אופן, אני יכול לשים לינק לטוויט של אחד המפתחים שם, שבעצם כזה, אומר כזה בציבור שטוב, אבל כולם כבר חפשים עבודה פה וכו'. אז מי שעובד עם ריאק, שתחיל להסתכל על קסנדה.
זה לא מקביל, על פרויקט וולטמורט.
כן, וולטמורט, כן. בכל אופן, אז אני אשים, אני צריך למצוא שוב פעם את הטוויט הזה, אני אשים אותו. אבל זה כאילו heads up. טוב, האייטם הבא, אז ג'אווה 9, הרבה זמן אני מנסה להבין, טוב, מתי זה יוצא, מתי זה יוצא, זה כל פעם מתאחר, כמובן כמנהג, ועכשיו יוצא עוד איזשהו מאמר, לא חשוב, InfoWorld, סתם איזשהו אתר של מאמרים, שאומר שהתהליך הרשמי עכשיו הוא 27 ביולי.
2027 או...
לא, 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 27 ביולי, וידאתי את זה, כאילו הלכתי לאתר שלהם וראיתי לפי הרודמפים, עכשיו כבר חתמו, סגרו, והם ברמפ-אפ של באגים אחרון, ואז הם עושים ל-GA. ואני אישית מאוד מקווה שמה שמובטח זה מה שנקבל, ואחד הדברים העיקריים שיש בג'אווה 9 זה מודולריזיישן של כל הרנטיים, כל המסביב וכולי. זאת אומרת שנוכל לקחת פרויקט, לבנות אותו בג'אווה, או לא חשוב, משהו שרץ על ה-JVM, ולפרק את את מה שאנחנו רוצים להפיץ. אז אם אנחנו משתמשים רק ב, לא יודע מה, בג'אווה, נגיד לא משתמשים בשום דבר בג'אווה, לא ב-IO ולא בכלום, אז יהיה לנו איזשהו דליברבול מאוד קטן, שאפשר להריץ אותו על כל מיני מכשירי IoT וכאלה. השאלה, את האמת שגם יכול להיות שזה רלוונטי ללמדה, ששם אתה, כשאתה בונה איזשהו ג'אר, או שומע, אתה במינימום של, נגיד אתה עושה סקאלה, זה 40 מגה, אם אתה עושה ג'אווה, זה 20 מגה, ובקלות זה יכול להתפוצץ מעל הלימיט של 50 מגה. אז יכול להיות שזה גם ישמש פתרון טוב לזה.
טוב, מפתיע שג'אווה התחילו לתפוס קצב. כאילו, לקח להם 3 שנים מהקודם, זה מרשים?
כן.
במושגי ג'אווה.
כן. אני לא יודע אם, לא יודע, תמיד על איזה קצב טוב, נראה לי שאנחנו כל פעם, זאת אומרת הציבור, כל פעם מסתכל על דברים אחרים, אבל ג'אווה תמיד היה להם קצב, כאילו לא נגיד הם מוצאים פיצ'רים בצורה...
לא, מה אתה משווה לדוטנט, דוטנט כאילו פרט, ג'אווה נשאר מאחורה, אחרי זה ג'אווה התחיל כאילו פתאום 1.6, 1.7,
כאילו... כן, אבל בוא נשים רגע את ה-open source דוטנט בצד, כשג'אווה מוצאים פיצ'ר, אני לא יודע, אני נראה לי שהם פוגעים בשוק הרבה יותר רחב בדוטנט, כאילו דוטנט מוצאים פיצ'ר ואוקיי, הם רצים על מייקרוסופט, הם...
לא, ברור, כאילו שאתה משתמש ג'אווה, אז...
בפלטפורמות גם, כאילו...
זה לא חוכמה. אבל ברור שהם פוגעים ביותר.
אני חושב שהייתה משמעותית בשקיעה של, בתקופה שסן שקעה לפני הרכישה של אורקל, ובתקופה הזאת עלו כמה אלטרנטיבות כמו קוטלין, סקאלה, קלוז'ר וכו'. כלומר, לא יודע אם כולם התחילו בכך מאותה תקופה, אבל הם כן קיבלו את אור הזרקורים פחות יותר בתקופה הזאת, כשראו שג'אווה כאילו לא מתקדם. אבל מאז הרכישה של אורקל, אני חושב שג'אווה מתקדם בקצב לא רע, אני מסכים.
בקיצור, אז ג'אווה 9, יש נמל חכות.
כן. טוב, יאללה, נעבור למצחיקים. אלון, יש לך שלישייה, שוט.
כן, אז הראשון זה טוויט שמישהו פרסם, הוא קורא את הספר סקאלה קוקבוק, אז אשתו השאירה לו פתק על הספר, יש שם תמונה של סקאלה בסקאלה קוקבוק, אז היא רשמה Don't cook the poor סקאלה, עם פרצוף כועס.
סקאלה החיה, איזה מין חיה זאת בכלל?
חיה.
כן, אומר לי, תמיד בוחרים חיות לכיסוי של הספרים שלהם, אני לא יודע מה זה הדברים האלה. סוג של משהו שמתחפר.
כן. טוב, הדבר הבא זה משהו משעשר שנקרא URL Rollate, אז אתה פשוט נכנס לאתר, ויש לך מקום אחד להכניס URL, אתה שם את ה-URL, ואז אתה עושה submit, ואתה מגיע לאתר שהקודם לפניך שם את ה-URL שלו. ואז הבא בתור שיגיע לאתר יקבל את ה-URL שאתה שמת, אז סתם משעשע לראות אנשים מה אנשים שמים. ניסיתי לשים גוגל, אז הוא אמר לי שזה לא מצחיק, תנסה משהו יותר מצחיק. אבל אז זה משעשע. איך הוא על זה? עוד אחד יש לי אפילו, וואו. ממש משעשע אני היום. טוב, האחרון זה מישהו רשם My favorite advice for beginners who feel overwhelmed easy to find so accounts of devs they admire and view their old we are all beginner once. הקיצור הוא שם פה שאלות של stack overflow של אנשים מנוסים ששאלו שאלות rookies כאלה. אז יש פה אחד שזה דן אברמוב ששאל על CSS, איך עושים איזה טקסט לייאוט, הוא רצה ב-CSS ליישר טקסטים או משהו כזה, מעמד שאלת רוקי, אז מ-2011, והשני זה אני אמת לא מכיר מזה, ריין פלורנס, אז גם שאל איזה שאלה פשוטה בג'אבסקריפט על אובייקטים, זהו.
והמצחיקון הקטן שלי להיום יהיה 13 טרנדים נוראים משנות ה-90 ואיך ליצור אותם מחדש היום. אז אם אתם זוכרים, בשנות ה-90, כשהוויב היה עדיין בחיתוליו, היו כל מיני דברים די מגעילים על עמודי אינטרנט, למשל, under construction, כל מיני זיקוקים, קרסר צבעוני, שכאילו מחליפים את הסמן על העמוד, את האכבר.
הכל היה מעבב.
כן, ותינוקות רוקדים, animated gifs, וכל מיני דברים כאלה מזעזעים. אז היום אתם יכולים ליצור אותם מחדש בטכנולוגיות עדכניות, נקרא לזה. כל מיני מרקיוז, כאלה טקסטים רצים וכאלה. ופלאש, שעדיין עוד לא עבר הרבה זמן מאז מותו. זהו, אז סתם דף משעשע שמראה לנו כל מיני דברים נוראים שקרו בשנות ה-90, ואם תרצו ליצור אותם היום באתר שלהם, אז הוא גם מראה לכם איך לעשות את זה. זהו, אז זה האייטם הזה. וממש ככה לקראת סיום, הכרזה האחרונה ומרגשת, כנס רוורסים סאמיט 2017 הולך לקרות, כרגע בתכנון, ואנחנו מחפשים אנשי צוות, אז אנחנו מחפשים מודרטורים, אנחנו, הצוות לא יהיה גדול, ומראש אנחנו אומרים ש... אנחנו מקווים שהרבה יפנו אלינו, אבל אנחנו לא יכולים כמובן לקבל את כולם, פשוט כי יש מגבלה לגודל הצוות, אבל מה שכן חשוב לנו שיהיה איזון די טוב בין אנשים שכבר היו בצוות לבין אנשים חדשים, ומאוד מאוד היינו רוצים שגם אנשים שפעילים בקהילות אחרות, בין אם זה מארגני כנסים אחרים או מפעילי מיטאפים, או זאת אומרת אנשים שנמצאים ככה שיש להם מעורבות בקהילות נוספות, שיבואו ויצטרפו ויהיו בצוות לנו. אז מי שמעוניין להיות חלק מהצוות, שיפנה אליי באופן אישי. אנחנו בשבועות הקרובים ממש נגבש את כל הצוות, וגם נפתח את ה-Call for Papers בקרוב. הכנס עצמו עוד אין תאריך מדויק, אבל כרגע אנחנו מכוונים לאזור אמצע אוקטובר. אז ברגע שיהיה תאריך מדויק, אנחנו גם נפרסם, כמובן תאריך ומקום. זהו.
מגניב.
יופי, אז זה היה במפרס, המספר 40, מספר עגול, וזהו, נפגש בפעם הבאה, להתראות.
יאללה, ביי ביי.
ביי ביי. מספר תודות לפני סיום.
תודה לגיא מנחם ועידן כהן על עריכת הסאונד.
ולקטי רוטמן על התקצור. תודה.